עכשיו ברדיו חיפה, מאחורי הקלעים עם דפנה צורי.
שבת שלום לכם, האמת התגעגעתי כי בכל זאת שבוע עבר ואני מקווה שהוא עבר לכם טוב. כי בכל זאת זה היה שבוע שונה למדינה שלנו, ולא, אני לא מדברת על הקור ששלט פה במדינה. השבוע ראינו ראשי מדינות מגיעים לישראל כדי לציין 75 שנה לשחרור אושוויץ בירקנאו, תחת הכותרת זוכרים את השואה, נלחמים באנטישמיות. השואה מטרתה הייתה השמדה מוחלטת של העם היהודי ותרבותו. והיום במרחק השנים ניתן לומר שהתרבות במדינת ישראל הושפעה בעקבות השואה. היצירה הישראלית הושפעה מניצולי השואה ואף יותר השפיעו בני הדור השני. מדהים הדבר שבשנים הראשונות לקום המדינה ניצולי השואה לא שיתפו את הסיפורים האישיים שלהם. חלקם התביישו, חלקם לא יכלו לספר, לא יכלו לשתף. גם החברה הישראלית הסתכלה עליהם בהתנשאות כמי שהלכו כצאן הטבח. היחידים שנחשבו בחברה הישראלית היו אלו שמרדו עם כלי נשק. מתי השתנו פני הדברים? רק אחרי משפטו של אדולף אייכמן בשנת 1961, כאשר הניצולים הביאו עדויות אישיות והחברה הישראלית התחילה להבין מה קרה שם. חיים גורי, בתור דוגמה, אולי הוא שיא הצבריות, לוחם ומפקד פלמ"ח ממשוררי דור תש"ח, צפה במשפט וכתב את הספר מול תא הזכוכית. גורי אמר, ידענו אבל הידיעה הפכה לתודעה, ואז מיד לאחר המשפט הכל כך פומבי של אייכמן, היחס לניצולי השואה החל להשתנות, והתרבות, במיוחד של הדור השני לשואה, החלה להשתנות ואולי לא אגזים אם אומר להיבנות. ניקח את יהודה פוליקר שהוציא יחד עם יעקב גלעד בשנות ה-80 את הדיסק אפר ואבק, והעלה למודעות באמצעות המוזיקה שלו את שואת יהודי יוון וסלוניקי בפרט, שעד אז קולם כמעט ולא נשמע. הסופרת נאוה סמל כתבה את כובע זכוכית שהיה הספר הישראלי הראשון שעסק בחוויית הדור השני לשואה. סמל אף כתבה את צחוק של עכברו שהפך לאופרה על ידי המוזיקאית אלה שריף, גם היא דור שני לשואה. התיאטרון הישראלי, ההצגה הכל כך מדוברת גטו שכתב יהושע סובול, ומספרת על תיאטרון שקם בתוך תיאטרון. תיאטרון שקם בתוך השואה, בתוך הגטו. ההצגה ראשון לחיים שעוסקת בדור השני לשואה. הצגה חזקה ביותר בתרגומה ועיבודה של נאוה סמל, ומספרת על שורדת השואה קלרה רייך שאומרת בהצגה, יש לי רישיון לחיים, בתוקף לשנה. ואם רשום שאני חיה, אז אני חיה. מה שאומר שהם צריכים לשלם עד הסנט האחרון. אני ארוקן כל כיס גרמני כדי שהם לא ישכחו. אני לא אתן להם לחיות עד שאני אמות. הקולנוע הישראלי בתור דוגמה אבי נשר, דור שני לשואה, והסרט פעם הייתי על ניצולי שואה בחיפה, וזו כמובן רק דוגמה אחת מתוך מיני רבות. בשלב מסוים הישראלים אף הפסיקו לפחד והחלו לדבר ולהנציח את השואה בצורה הומוריסטית דרך תוכניות סטירה כמו החמישייה קאמרי, ארץ נהדרת, ואיך אפשר לשכוח את דמותה של נעמי כפית בסדרה הבורר, שאמרה במסעה לפולין, ואני מצטטת, אם היו קצת מרוקאים בשואה, תאמין לי זה לא היה קורה. וואו וואו וואו, מה הייתי עושה להם אם הייתי בשואה? כל הקאפואים היו גומרים אצלי באשפוז ביום הראשון לשואה, הייתי אומרת להם, לכל שואה יש מוצאי שואה, ואני אותך הרושמת. אגב, פעם היו מייחסים את השואה רק לאשכנזים, אבל גם זה השתנה, וכיום גם ליהדות צפון אפריקה מתייחסים אליהם כאל שורדי שואה. ההומור עזר להתמודד עם השואה, והעיסוק תוך כדי הצחוק עוזר להתמודד עם הזיכרון הקשה, הצרוב בתודעה הישראלית, וחלק מה-DNA של העם היהודי בכלל. שלום דוקטור לאה גנור, מנהלת מרכז משמעות קריית מוצקין ועמיתת שפיגל המכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן, ושלום גם לדוקטור ליאת שטייר לבני, מרצה בכירה במכללת ספיר והאוניברסיטה הפתוחה. שלום לשתכן.
שלום ושבת שלום.
שבת שלום. ליאת, דווקא נתחיל איתך, ברשותך. אני מניחה ששואה והומור היה קשה מאוד לקבל אותם ביחד בהתחלה.
נכון, אבל ברשותך, אם לא אכפת לך הערות קצרות לגבי המונולוג שלך, רק לגבי החלק הראשון, כן. זה נכון שהחל שינוי אחרי משפט אייכמן, וזה נכון ששנות ה-80 באמת הביאו אותם את השינוי המסיבי, ובני הדור השני הביאו את המהפכה. רק שני דברים שאני רוצה להזכיר. קודם כל, אפשר לדבר כבר בהחלט על הדור השלישי, שמסוף שנות ה-90 מצטרף למהפכה הזו ועוסק באינטנסיביות בדרכים שונות בהנצחת השואה. ובנוגע למה שקרה לפני משפט אייכמן, צריך בכל זאת לסייג, כי קולות בהחלט הופיעו, בוודאי שלא באינטנסיביות כמו בשנות ה-80 ואילך, אבל בהחלט לא הייתה שתיקה גמורה, לא מבחינה מדינתית, אם זה דרך החוקים שנחקקו בשנות ה-50, ודרך פרשיות, השילומים וקסנר, זה היה כל הזמן על סדר היום.
זה על הפרק.
וגם דרך כתיבה, גם ניצולים כתבו, כמובן לא במסות של היום, אבל הייתה כתיבה, אפילו בעיתון לאישה הופיעו כתבות על ניצולות שלאו דווקא היו מן המורדות, וזה היה מינורי, אבל זה היה קיים. לא הייתה שתיקה עד משפט אייכמן, ושוב השינוי בהחלט החל אחרי משפט אייכמן, אבל לטעמי אנחנו היינו זקוקים גם לתקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים, ובעיקר בעיקר לשבר הגדול של מלחמת יום כיפור, כדי להיפתח לנושא הזה שהישראלים העדיפו, או חלקם לפחות, לדחות או להתרחק ממנו.
או לדחוק את הזיכרון הזה.
כן, אבל אף פעם לא לחלוטין. השואה תמיד הופיעה כאן, עוד פעם, המינונים היו שונים לחלוטין, אבל היא הייתה. השילוב של השואה עם ההומור כמובן היה טבו אדיר. זה לא אומר דרך אגב שלא היה שואה והומור. וכמו בכל אחד מהנושאים אחרים, יש מיינסטרים ויש שוליים, בדיחות שואה הופיעו גם לפני שנות ה-90, אבל הם ככה יותר נלחשו. והועברו אחד מהשני ככה בסוד, ואוי ואבוי היה להגיד את זה בפומבי. וגם כאן, בני הדור השני, אפשר לומר שהם מחוללי המהפכה, מכיוון שהם מביאים את זה למרכז השיח. חייבים לציין כאן את החמישייה הקאמרית. החמישייה הקאמרית, שזה אחת התוכניות המכוננות של הסאטירה הישראלית, ואנשיה שהם, בוא נגיד, חלקם דור שני ביולוגי, חלקם דור שני מבחינה תרבותית, כלומר נולדו אחרי 45, העזו בפעם הראשונה לא רק לשלב שואה והומור, אלא דרך ההומור למחות כנגד מה שהם ראו כפוליטיזציה של השואה, אינסטרומנטליזציה של השואה, ואיזו לעשות...
כן, אבל היה מאוד קשה בארץ לקבל את זה בזמנו, כי באמת זה היה, עשו מזה בלגן גדול, אנשים לא יכלו להכיל איך אפשר לשלב הומור עם שואה.
עד היום יש דעות מאוד אמביוולנטיות בנושא. קודם כל, בשני העשורים האחרונים, המינון של שואה והומור עלה בצורה דרסטית, והמהפכה הטכנולוגית, כלומר האינטרנט והמדיה החברתית, בהחלט אחראיות לזה, ואת רואה שואה והומור שמופיעות במינונים אחרים גם בטלוויזיה, את בעצמך ציטטת את דוגמה, יש הרבה מאוד דוגמאות אחרות, גם מגב האומה, גם ארץ נהדרת, ועד היום, כשיש מערכוני שואה בארץ נהדרת, עדיין המסיקים מקבלים בין היתר מכתבי תלונה, איך אתם מעיזים ואיך אתם עושים, וזה לצד שימוש מסיבי במקומות אחרים, וגם בארץ נהדרת, בהומור שואה. כך שאפשר לומר שהחברה הישראלית עדיין, ב-2020, עדיין לא מקבלת לחלוטין את דרך הזו של הזיכרון.
כן,
ועדיין יש ביקורת, ועדיין יש תפיסות שזו זילות, לצד קבלה ושימוש בהומור הזה יותר ויותר.
כן. לאה, הייתי אומרת, אם יש שני שקלים, את יודעת, שקל אחד לחם ובשני תרבות, כלומר זה משהו שגם בשואה לא ויתרו עליו, נכון? אם ניקח למשל את ההצגה גטו שמדברת על התיאטרון בתוך הגטו.
כן, בהחלט. מהיכרות שלי, הכרות ארוכת שנים עם ניצולי שואה, לא פעם ולא פעמיים, ניצולי שואה אמרו, אנחנו ויתרנו על פרוסת לחם כדי לקנות כרטיס וללכת לראות הצגה. כי לראות תרבות או לשמוע מוזיקה, משום שזה היה החמצן שלנו בחיים. זה גם אפשר לנו להיות במקום עם עצמנו, מתוך צפיפות נוראה בגטו, לבוא למקום ולשבת ולהתנתק קצת מהיום יום. אנחנו יודעים שבגטאות, בכל מיני מקומות, גם בוורשה וגם בווילנה וגם בטרזנשטאט, היה תיאטרון.
היום את, לאה, מכירה ניצולי שואה רבים. איך הם מתייחסים באמת למה שליאת דיברה על הנושא הזה של הומור ושואה?
קודם כל אני רוצה לחזק כמה דברים. דבר אחד שליאת אמרה לגבי הניצולים עצמם, אז נכון שבעשורים הראשונים הקול הפרטי פחות נשמע ונשמע יותר הקול, הקול שלהם ברמה הלאומית, הם אלה שפעלו להנצחה, הם אלה שפעלו לכל החוקים. ועוד דבר חשוב לי גם להדגיש, שגם אם הייתה שתיקה, השואה הייתה נוכחת. השואה הייתה שם, לא היה צריך לדבר בבתים של ניצולי שואה כדי להרגיש שהיה שם משהו. עכשיו לגבי ניצולים, אנחנו עוברים יחד איתם את המהפכות, משום שהניצולים שמגיעים לכאן חווים יחד סדנאות והרצאות שניתנות כאן, והנושא של ההומור, כן, הם מחזקים את זה, כן, גם צחקנו שם. שחקנו שם כי זה עזר לנו לשרוד.
כן.
אבל כמובן שיש ביקורת, כמו שגם ליאת הזכירה, עדיין אין את הבשלות הזאת לקבל ניצולי שואה, קשה להם מאוד לקבל את ההומור של החמישייה הקאמרית, או כל מיני סיטואציות שבהם מתבדחים ומשתמשים, ובעצם הם טוענים שזה זילות של השואה. כי אני גם אומרת, מי שלא היה שם לא יבין לעולם, ולהם מותר, הם מותר להם להעביר ביקורת ומותר להם לא לקבל, אבל כשהם כבר לא יהיו איתנו, אנחנו
נתפרד. העיסוק יהיה כבר, כן.
טוב, טוב, טוב. איפה ההומור יכול לגרום גם לזילות של הנושא.
כן, בהחלט. דוקטור ליאת שטייר, דוקטור ליאת שטייר לבני, אני אשאל אותך, מה את אומרת על הכנס שיש היום בארץ? נראה לך שהוא נכון במתכונת שהוא נעשה?
קודם כל, צריך להזכיר שבחלקים גדולים מהעולם לא יודעים בכלל מה זה שואה. לפעמים אנחנו כישראלים בכלל לא חושבים על הנושא הזה, אבל תסתכלו על מחקרים אחרונים שנעשו בארצות הברית, נעשו בקנדה. יש צעירים היום שלא מאמינים, לא בגלל שמכחישי שואה, הם פשוט לא מאמינים, כי לא למדו, שבאמת 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה, המספר נראה להם פנטסטי ולא הגיוני. הם לא יכולים לנקוב בשם של מחנה ריכוז אחד, גם לא אושוויץ. כשמגיעים לכאן מנהיגים מ-50 מדינות ו-500 עיתונאים מגיעים איתם ומסקרים את הנושא הזה, קודם כל זה שיעור אדיר במה זה בכלל שואה להרבה מאוד אנשים שלא יודעים מה זה. זה דבר אחד. דבר שני, אם ההבטחות באלמה באמת יתממשו ובאמת ייתו מהפורום הזה עם חקיקה רצינית בנוגע לאנטישמיות, לא סתם נאומים ריקים מתוכן של בואו נלחם יחד וכולנו נחזיק ידיים, אלא באמת חקיקה משמעותית, אז בהחלט הגענו לאיזשהו הישג.
כן,
לצד זאת, מאוד מאוד צורם, מאוד צורם, לראות את הכספים האדירים שמושקעים בנושאים האלה, כשאנחנו יודעים מה מצבם של ניצולי שואה, אלו שעדיין נשארו בארץ. אני חייבת להגיד שלי צורם שמתייחסים למצבם של ניצולי שואה רק שמגיע אירוע כזה, למרות שמצבם, או של חלקם לפחות, הוא מחפיר לאורך כל ימות השנה. ואני מפנה את המאזינים לקריקטורה, לאיור שפרסם היום יותם פישביין בידיעות אחרונות, שבעצם מתמצת הכל, כי רואים שם ניצול שואה, אני ומסכן, יושב מול תנור מפורק, מול הטלוויזיה, ומסתכל בטקס ואומר לאשתו, הנה תראי, באו לכבד אותנו. זה בהחלט נושא שצורם.
כן,
ואת... לצד היתרונות הברורים שיש באירוע.
כן, שפשוט לשים את זה עוד פעם על סדר היום. ואת, דוקטור לאה גנור, מה את חושבת על ה...
בגלל שהזמן קצר, אני אנסה לומר את זה ככה בכמה משפטים. א', אני מסכימה עם הדברים שלי, את העלתה, לעורר למודעות, ומתוך ניסיון שלי שבשנים האחרונות, ביום השואה הבינלאומי, אני הייתי מחוץ למדינה, אם זה גרמניה, אם זה פולין, התייחסו מאוד לנושא, ומעולם לא פגשתי שם נציגים ישראלים. אנחנו נכנסנו לבתי ספר ולאוניברסיטאות, והיינו הנציגים היחידים הישראלים. אז זה שסוף סוף במדינת ישראל גם כן שמים דגש על 27 בינואר, היום הזה, זה חשוב שזה מעלה למודעות. יחד עם זאת, אני כמו שליאת אמרה, אני חושבת ש... כל כך הרבה תקציבים צריכים להיות מופנים יותר לחינוך. גם אצלנו, ליאת דיברה על זה שבעולם לא יודעים מה זה שואה, לצערי גם אצלנו במדינת ישראל, ואני פוגשת הרבה מאוד בני נוער, אז יודעים אולי מה זה ברמה מאוד כללית, אבל כשמפרקים את זה לגורמים, לא יודעים. ואנחנו צריכים להשקיע יותר משאבים בחינוך, ויותר משאבים בלשמוע את הניצולים, לתעד את הניצולים. עכשיו, לגבי המסכנות של הניצולים, יש כאן נקודה שגם חשוב לי להדגיש. הניצולים, חשוב להראות אותם גם כמי שתרם ובנה את מדינת ישראל. ולפעמים המדיה מציגה אותם רק כמסכנים וצריכים את התנורים החמים. אז נכון, יש ניצולי שואה שצריכים עזרה כלכלית, והם קשה להם ביומיום, אבל יחד עם זאת, אני מכירה הרבה מאוד ניצולים שצריך שישמעו אותם, מה הם עשו.
כן, אבל את יודעת, כמו ש באמת, וזה לסיכום, כמו שדוקטור ליאת שטייר לבני אמרה, כמה כסף הוציאו על כל הדבר הגדול הזה, כמה כסף היה יכול ללכת לטובת ניצולי שואה כל השנה.
אני... בחינוך.
כן,
בחינוך.
לגמרי.
כמה מוזיאונים חדשים נפתחו במדינת ישראל לאחרונה שעוסקים בשואה, כמה מוסדות חינוך להפך, סוגרים, מקצצים. כן. לעומת, אני מסתובבת הרבה מאוד באירופה, במדינות בגרמניה ובפולין ובעוד מקומות אחרים, כל הזמן נבנים מוסדות חדשים ומושקעים הרבה מאוד משאבים בחינוך ובמחקר.
כן.
מה שאצלנו זה לא קורה.
טוב, זה לצערנו הרב, אני מקווה שעכשיו זה יהיה על סדר היום הציבורי ועל השולחן, ו... שזה נושא לדעתי שנתי ולא יום כזה או אחר. תודה רבה לשתיכן ושיהיה שבת שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.
עכשיו ברדיו חיפה, מאחורי הקלעים עם דפנה צורי.